שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1202, והנושא הוא אפקט המראה. אנחנו נמצאים בחברה, סביבנו יש אנשים נוספים, יש האומרים שהאנשים שנמצאים בסביבתנו משקפים משהו ממה שנמצא בתוכנו פנימה. משהו שאולי אנחנו לא יכולים לראות על עצמנו, אבל על האחרים אנחנו מטבעים לראות. ננסה להתבונן באפקט הזה של המראה, קצת יותר לעומק בדרך לחיים חדשים. טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אם נסתכל בכל מיני אתרים של שינוי עצמי, של פסיכולוגיה, של זוגיות, של כל מיני דברים שקשורים באיך האדם יכול לשפר את עצמו ואת חייו, נראה שיש המלצה כזאת להבין שהאחרים הם בעצם מראה שלך. למשל, דברים שאתה אוהב באחרים משקפים משהו עליך, דברים שאתה כועס עליהם ומעצבנים אותך באחרים גם כן משקפים משהו עליך. ואנחנו רוצים ללמוד איך להתייחס נכון לאמירה הזאת, האם היא נכונה, האם זה נכון שאחרים הם בעצם איזושהי מראה שלי, שהם משקפים לי משהו על עצמי.
ללא ספק שאנחנו לא רואים את האדם כמו שהוא, ובכלל אין לנו מושג איך לראות את האדם כמו שהוא. אלה, הייתי אומר כך, שכל אדם שאנחנו רואים, או בכלל כל אובייקט שאנחנו רואים, זה איזה מין חתיכת סלע, לא חושב מה, שאין עליו עדיין שום צורה. לא צבעים, לא צורות, לא ריחות, לא שום דבר. אלה אנחנו, בזה שמסתכלים עליו, כאילו מחיים אותו. הוא מתחיל להיות חי, לפי מה שאנחנו רוצים לראות בו. וכל אדם ואדם בעצמו לא קיים. אלא אני רואה אותו לפי מה שאני רוצה לראות בו.
מה זה אומר אני רוצה לראות במישהו משהו?
כך שאני מסתכל על מישהו, לפעמים אנחנו לא רואים את בני אדם. לא רואים. מסתכלים אבל ככה עוברים. זה כאילו הם לא בולטים על פני הרקע. כן? ואחר כך יותר ויותר ויותר, במידה שאנחנו מכירים אותו, שיש לנו כבר רשימות עמו, זה התרשמנו, ואנחנו אז מתייחסים אליו באיזושהי צורה, ואז אפילו לפני שאני מתחיל עמו בדיבור, במשהו, כן? אני כבר מצייר בי את הדמות שלו מהתרשמויות הקודמות, מזה שכל פעם אני נרשם ממנו באיזושהי צורה. ולכן אין כאן אדם, אנחנו אף פעם לא מכירים אף אדם, אנחנו מכירים רק את הדמויות שאנחנו מפסלים, כך לפנינו, וזהו.
אני זוכרת באוניברסיטה שנתנו לנו איזושהי דוגמה, שכשאנחנו מסתכלים על אנשים מעם אחר, מתרבות אחרת, שהם שונים מאיתנו במראה, כולם נראים אותו דבר, כל הסינים נראים אותו דבר, בגלל שאין לנו הבחנות באנשים, הכל נראה לנו דומה, ורק כשאנחנו מכירים יותר, אנחנו מתחילים לראות הבדלים, גוונים. האם זה מבטא במשהו את מה שאתה אומר, שביכולות הקוגניטיביות שלנו, אנחנו פשוט לא רואים פרטים שאנחנו לא מכירים?
אנחנו רואים רק מה שאנחנו מייצבים בעצמנו, מתוך ההיכרות חיצונה בלבד. בהתחלה אין לי כלום. ואחר כך אנחנו מבדילים. אני בהתחלה לא רואה בך לא שערות ולא גבות ולא עיניים ולא לחיים וכלום. אלא לאט לאט על ידי זה שאני מייחס לך את החלקים האלו, נגיד לפנים, אז לפי זה אני כבר מתחיל להתייחס אלייך ולזהות אותך, וזה הכרת פנים, הכרת אדם, זה תורה שלמה, זה לא פשוט. זה לא שבא לי ואני רואה ואני מרגיש ואני מקבל, כי אנחנו לא תמונה פוטוגרפית. אנחנו לא מצלמה, מכונה פוטוגרפית. אנחנו מצלימה רגשית, כי יש לנו רק רגש, רצון לקבל. ושאני מצלם אותך, אני מצלם אותך ברצון לקבל שלי. ואז איך אני מצלם אותך?
מה זה אומר ברצון לקבל? מה זה רצון לקבל?
רצון לקבל זה רצון ליהנות. אז אני מסתכל עליה, משערות שלה, אני נגיד יכול ליהנות במשהו, מגבות שלה ודאי, מאף שלה לא כל כך, מחיוך שלה כן מאוד. כל מיני, זאת אומרת, בצורה כזאת, אני, את נרשמת בי. זהו. רק בצורה נהנה יותר, נהנה פחות. זה, אני לא מצלם את הגבות ולחיים ושפתיים ואף וכלום. אני מצלם התרשמות שלי. אבל תראי עד כמה שהתרשמות שלי ממך היא מיוחדת לעומת התרשמות שלי מכל מיליוני, אפילו נשים, לא מדבר גברים, מכל פני נשים אחרות. עד כמה שאנחנו בפנים מרכיבים, מורכבים. זה דומה כמו שבמשטרה שרוצים לחבר את הדמות הפנים, נגיד, של מישהו.
כן, קלסטרון.
קלסטרון הזה, כן, לדבר על זה, לייצף את האדם. ככה, ככה אצלנו. רק אצלנו זה בצורה רגשית. רגשית, אני לא מצרף כאן גבות ועיניים, ואיפה האף הזה, זה מתאים, לא, תחליף לו האף הזה, ככה וככה, לא. זה, אצלי זה ככה גם כן נעשה, אבל מתוך הרצון ליהנות יותר או ליהנות פחות.
עד כה דיברת על מראה, האם זה נכון גם לדברים פנימיים יותר באדם, צורות התנהגות, נטיות,
אופי? על כל דבר, אני מסתכל על הבניין, על הפרה, על, על הילד, על, על המטוס, לא חשוב על מה. אני תמיד מצלם אותם ברצון לקבל שלי. זה רצון ליהנות.
אשתי מתנהגת בצורה מסוימת.
התנהגות.
התנהגות. עכשיו אני רוצה לעבור להתנהגות.
רגע, זה בחזקת.
אז תסביר לי את ההזכת הזאת. עד כה דיברנו על מראה, הבנתי לגבי, הגדרת, הסיכום שלי זה שאנחנו מצלמה רגשית, אנחנו בונים קלסטרון, זאת אומרת, יש כאילו חומר גלם בסיסי, ואנחנו לאט לאט מפסלים בו את מה שאנחנו רוצים לראות מתוך המצלמה הרגשית הזו שלנו.
הייתה פה גם שאלה, אבל זה לא שאנחנו רואים רק דברים שנעים לנו לראות.
נעים או לא נעים, זה לא חשוב.
למה?
אבל מצלמים ברגש. ברגש, ואצלי נרשם רגש.
מה זה נעים או לא נעים? זאת אומרת, סכנות אני גם אראה כי הן מסוכנות
לי. עד כמה שנעים לי או לא נעים, כל פרט ופרט שאני מזהה בגברת טל.
זאת אומרת, זה לא רק לכיוון של יכול להסב לי הנאה, או חס ושלום יכול לפגוע בי, גם אותו אני אצייר, כי ממנו אני צריך להיזהר.
כן, כן, ודאי.
אוקיי, עכשיו אני רוצה...
אבל אין לך יותר, חוץ מחוש של הרצון ליהנות, אין לך כלום.
אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה רגע לעבור להתנהגויות. עד כה דיברנו על מראה. הבנתי שאני מצייר את כל הבריות בעצם סביבי ואת כל העצמים בכלל סביבי, לפי מה שמתאים לי.
עכשיו צילמת את הגברת.
כן.
והיא נראית לך נאה.
אוקיי.
Okay. יפה. נעימה.
נעימה.
ועכשיו אתה מתחיל להתרשם מהתנהגות שלה. ואז אתה אומר, אוי ואבוי. איזה כאן לפניי יש, זה מפלצת. ומה קורה? אז אתה משנה גם את הפנים שלה, את הפרצוף שלה, את האבעה שלה, את הכל. בשבילך זה הופך להיות ממש מהפכה פנימית. זה כבר בחזקת שתיים, כן? התנהגות. כן? עכשיו יש כאן עוד כמה.
שמה? איזה עוד חזקות יש מהתנהגות?
זה, כי יש מה שהיא בעצמה, עכשיו אתה יכול להגיד שאני יודע מה היא, אבל זה נקרא שאני יודע שאני צילמתי אותה בצורה כזאת, אני יודע את ההתנהגות שלה, אני יודע מה היא, כן? פנימית, כן? עכשיו, מה אני יכול לעשות בקשר אליה, לשנות את הקלסטרון הזה, בי, אם זה לטובה, לכיוון אחד או לכיוון שני, נגיד אני צריך אותה ככה או ככה, להשתמש לשימוש שלי, ששני צורות האלו שאני צילמתי, חיצונה ופנימית, זה שני הצורות שאני צילמתי אותה כאילו בצורה אובייקטיבית. זה לא אובייקטיבית ודאי, כי זה מצולם אצלי, אני לא יכול אף פעם להיות אובייקטיבי, כי אני הרצון ליהנות, כן? אבל זה נגיד התרשמות, זה, ככה זה. עכשיו אני מתחיל לעבוד עמה, כן? זאת אומרת, איך אני צריך לקבל אותה, לאיזה מטרה, כן?
Okay.
ואז יש לי כאן לשנות את היחס שלי אליה, כן? או שאני צריך את זה, או חברה צריכה את זה, ילדים שלי נגיד שהיא גננת לילד שלי, או ש... ועוד ועוד, בקיצור, כל מיני...
זאת אומרת, התועלת שיוצאת לי מהאדם הזה, גם תשפיע על איך אני רואה אותו ומתייחס אליו ומרגיש
ודאי,
כפיו.
ודאי, ודאי. שאם אני חייב להיות בקשר עם האדם הזה, אז אני כבר מתחיל על פני ההתרשמויות שלי, להביא צורות חדשות. כדי לצבוע את ההתרשמויות שלי, בצורה יותר מדויקת, מהדמות שלך נגיד, כן? נגיד את גננת לילד שלי, ואז אני מתחיל, למרות שלא נראה לי ואין ברירה, אני מביא לך מתנות, כל מיני דברים, אני צריך לדאוג, אני צריך... בצור, כבר אני רוצה, אני נשאר בהתרשמות מצד אחד, מצד שני, אני פועל, עד כמה שאפשר, כדי שיהיה לי, כביכול, התרשמות אחרת. שאני רוצה לשנות בי את, את, את הקלסטרון שלך, אמנם שהוא בינתיים נשאר. ולפעמים אנחנו כך יכולים לשנות את ה... באמת יחס לבני אדם. שאני רואה שבאמת זה איש אחר לגמרי, ולא כך כמו שאני צילמתי אותו, ברגע הראשון, או שהוא עובד עליי, או ש... יש כאן, יש כאן...
מעניין.
האפקט המרה זה... זה כל החיים שלנו. אנחנו לא מודעים עד כמה שאנחנו כל הזמן מצלמים וכל הזמן משנים את ה... את התמונות האלה באלבום שלי הפנימי.
אז ננסה לתת דוגמאות. למשל, אם אני רואה ממישהו תכונה, נגיד שהוא רגזן, וזה, אני חושבת שזה דבר נורא לא יפה ונורא לא טוב, מה אני צריכה בעצם להבין מזה על עצמי, שאני רואה אותו ככזה?
לא, זה אי אפשר לענות.
אי אפשר לענות.
זה מאוד פרימיטיבי, זה לא מאוד פשוט, זה לא... מה זה רגזן? את רואה רגזן? את יכולה ללמוד שזה טוב או לא טוב. יכול להיות שזה טוב. זאת אומרת, תלוי בסיטואציה.
כי אומרים שאם משהו נורא מכעיס אותי במישהו אחר, ממש מעצבן אותי ההתנהגות שלו, זה כנראה אומר משהו עליי, שאני כזאת, שאני מתנהגת בצורה כזאת, ואני רק רואה את זה בו, ולכן, כי אני לא מודעת אפילו
קודם
לעצמי.
קודם כל, כדי להתרשם ממישהו, אז בטוח שאת צריכה להיות גם כן כוללת אותה התכונה, אחרת את לא תביני מה שקורה.
אוקיי. אז אם אני רואה משהו שנמצא במישהו אחר, קודם כל אני צריכה להבין שזה קיים בי.
אני מתקרב לתינוק, תינוק, ואני עושה פנים צוחקות, או פנים עצובות, או צנים, פנים שמרוגזות. הוא לא יבין את זה. אם הוא ממש תינוק, הוא מסתכל עליי, הוא בכל זאת ככה, רוצה בקרבה. ואחרי כמה זמן, אז כבר הוא יכול להבדיל. ובהתאם לזה הוא מגיב. רואים את זה בחוש?
אז מה בעצם התועלות או התובנות שאנחנו צריכים לקבל מזה, שאם אנחנו מבינים שאנחנו בסך הכל רואים את הצילום הסובייקטיבי של האדם האחר, איך אנחנו צריכים לשנות את היחס שלנו, את ההתנהגות שלנו?
להתייחס יפה לכולם, לתת דוגמה יפה לכולם, עד כמה שרק ניתן, כדי לשבור אותם באהבה.
מה זה אומר לשבור מישהו באהבה?
התרשמות שלו ממני בצורה שלילית, כן, שהוא רשם אותי בצורה שלילית, אני רוצה להחליף אותה לצורה חיובית. איך אני צריך לתת לו התרשמות שלי, התרשמות ממני, שהוא יבין עד כמה שאני רוצה לטובתו. ואז, עד שעל כל פשעים תכסה אהבה, על כל ההתרשמויות הראשונות, שהם יהיו כפשעים, תבוא האהבה, שהוא לא יראה, הוא לא יראה בי שום פגם. אמנם שבהתחלה, באגו שלו שצילם אותי, הוא ראה אותי כרק פגמים.
אז עכשיו הפכנו את המצלמה, עכשיו המצלמה נמצאת אצל האחר, ואני עכשיו דואגת איך האחר רואה אותי.
כן.
למה זה חשוב לי איך האחר רואה אותי ולשנות את...
אחרת איך אני נמצא בהתקשרות עמו?
זאת אומרת, אם...
זה כל העבודה שלי בחיים, שאני אעשה את הסונו לאוהבו, מה שנקרא.
זאת אומרת, ההנאה שלך היא שבמבט של אדם אחד על אדם אחר, מראש מצטיירת דמות שלילית במסתכל,
תמיד,
במתבונן.
תמיד. כל אחד מסתכל בצורה רכושנית. מה יש לממנו? איך אני יכול להשתמש בו? לנצל אותו? כל אחד ואחד. ואם אין במה, אז אין לי מה להתייחס אליו. כן? אני מיד מראה זלזול. ואם יש לי כן, אז אני רואה במה אפשר לי, ל, 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 לנצל אותו. לגברים זה בצורה מסוימת של הגברים, עד כמה שהם חזקים יותר נגיד, או מנצלים זה את זה, בנשים זה עד כמה שכל אחד היא מרגישה את עצמה יותר יפה, יותר מוצלחת, יותר מושכת לעומתה, זה, אבל תמיד זה לפי האגו של כל אחד ואחד.
אז אנחנו מצלמות רגשיות, כולנו מצלמות רגשיות, שהמנגנון הפנימי שלי הוא מתייחס בצורה אגואיסטית, רכושנית, לכל האובייקטים האחרים שאני רואה סביבי, ואז נוצרות אצלי בתוך מצלמה רגשית כל מיני תמונות של טל, שלך, של כל אדם שאני רואה או אראה. מיד מצטיירת בי תמונה מסוימת שלו. וכך בכל אחד ואחד מאיתנו, איך אמרת קודם, לכל אחד יש סט של אלבום פנימי.
במיוחד אם תדבר עם נשים. עם הגברים זה לא כל כך, אבל אישה שמסתכלת על אישה אחרת, קודם כל היא מזהה. עד כמה היא אחרת, עד כמה שהיא יותר ממני, פחות ממני, עד כמה הבדלים ביני לבינה.
אוקיי, אז לכל אחד...
לטובת מי.
לטובת מי. אז לכל אחד מיוצר אינסטינקטיבית כזה אלבום פנימי.
כן.
ועכשיו אנחנו בכל זאת חיים בחברת אנשים, שלכל אחד יש את האלבום הזה הפנימי שלו, שהוא כל הזמן נוצר ומתעצב מחדש, ואנחנו צריכים לייצר איזושהי מערכת יחסים. זה יהיה בבית, זה יהיה בעבודה, זה יהיה לא חשוב איפה, באיזה רמה. איך אני... כשאני מבין את כל התובנות שהסברת עד כה על המנגנונים הפנימיים של הקליטה בעצם של המציאות שיש בי, איך אני עכשיו יכול להתקשר בצורה מוצלחת, לבנות מערכת יחסים מוצלחת עם מישהו אחר? מה הם התנאים לזה? אז נתת לי תנאי ראשון שאני צריך מצידי להתייחס יפה לכולם, איך אמרת? לשבור אותם באהבה כדי שהדמות הפנימית שלי שהצטיירה בתוכם תתחיל להשתנות.
כן.
מה עוד אני צריך לדעת כדי להתחיל ליצור מערכת יחסים טובה? מה עוד אני צריך לדעת? זה לגבי איך אני משפיע על איך הם תופסים אותי. מה לגבי איך אני תופס אותם? כי כל האנשים סביבי מצטיירים בי בצורה מסוימת, מתוך העיניים האגואיסטיות שלי, הבנתי. איך עכשיו, האם אני יכול לשנות את התמונות האלה? נגיד שיש בטל משהו שאני לא סובל. תכונה מסוימת שאני לא יכול לסבול, והיא מה לעשות? המנהלת שלי בעבודה, או אני המנהל שלה, או שהיא סתם קולגה שלי ואנחנו באותו צוות וצריכים לפתח מחקר מסוים ביחד, או יצירת אומנות, או הקמנו סטארט-אפ, לא חשוב באיזה תחום. משהו אני רואה בה שמפריע לי להתקשרות איתה. אמרת לי, תשמע, לא בטוח שזה באמת אצלה, אלא ככה באלבום הפנימי שלך, היא נתפסה. אני יכול להשפיע על התמונות אצלי באלבום שלי, לגבי איך שהיא מצטיירת בי?
ודאי שכן, אבל בצורה חיצונה.
איך? תסביר.
כי אתה צריך להעלות חשיבות שלה למעלה מהתרשמות הפנימית שלך.
איך?
זה נקרא על כל פשעים תכסה האהבה.
מה זה אומר?
שהרווח ממנה הוא מכסה את התרשמות שלך. עד כדי כך שאתה אחר כך תפסיק אפילו להיזכר, אמנם שזה יישאר בפנים, כן? שיש לו משהו שלילי. כי אתה עד כדי כך נהנה ממנה, כן, בעבודה שלך, שאין כאן שום חשבון עם יחד עם זה שהיא הולכת עם השערות כאלה, נגיד, שאתה לא אוהב.
בדרך כלל הבעיה שלי זה התנהגות. שערות יכולה להחליף תספורת, גם לא ענייני, זה החיים שלה, אבל בדרך כלל זה הבעיה שלנו עם התנהגויות. יש איזו התנהגות בלתי נסבלת.
כן.
בעיניי.
כן.
עכשיו אני כבר מוסיף, אחרי כל מה שהסברת לי, אני מוסיף את המילה בעיניי.
כן.
כי אני כבר לא יודע, בלבלת אותי לגמרי, אני מצלמה, אני רגשית.
אין שום בעיה.
אז מה אני עושה?
לפי הפסד ותועלת. אין לך שום אפשרות אחרת. רק לפי הפסד ותועלת.
מה הוא צריך לעשות?
אנחנו עושים תמיד את זה ככה, כי שוב דיברנו, שאנחנו סך הכל רצון ליהנות. רצון לקבל, עד כמה שאני נהנה ועד כמה שאני מפסיד, ואז אנחנו עושים חשבון.
איך הוא מגיע למצב שהוא נהנה ממישהו שהוא לא סובל את ההתנהגות שלו? איך הוא יכול...
אבל בצורה אחרת הוא נהנה. מה אני יכול לעשות? את מומחית נגיד במשהו.
כן.
יחד עם זה התנהגות שלך גרועה מאוד, נו, אז מה לעשות?
כן.
אז מסכימים עם זה. נגיד כל 5 דקות את יוצאת לעשן. ועוד כל 10 דקות מדברת בטלפון. אבל יחד עם זה, לפי מה שאנחנו רואים, בעבודה, את ממש פצצה. מה שאומרים ככה בסלנג.
כן.
מכסה את כל הבעיות, עושה כאלה דוחות, שאי אפשר בלעדייך. רצינו להתפטר, לא יכולנו. אז אנחנו סובלים את הסיגריות שלך, סובלים את הפלאפון שלך, וממשיכים איתך.
אמרת שזו צורה חיצונית, לעשות חשבון של עלות ותועלת מאותו אדם, לפי זה אני מתייחס.
כן.
ומה לגבי כל הטענות שאתה יכול להיות השינוי?
במשפחה, נגיד, שם זה משהו אחר. במשפחה אני צריך להגיע למצב שהתכונות בשני שאני לא סובל, כן, והם לאט לאט מתגלות, אני צריך או לגרום לעקור אותם בשורשם, נגיד בת זוג שלי, או שלהסכים עם זה ולאהוב אותם, לסבול, להסכים כמו שהיא שמתנהגת. מה אני יכול לעשות? אז כאן זה, על כל פשעים תכסה אהבה.
מה המשפט הזה אומר?
המשפט הזה אומר שאפילו שאני לא מסכים משהו אצל אדם שאני מתקרב אליו באהבה, אני מתחיל לאהוב כל התכונות השליליות שלו מפני שהם שלו והוא בשבילי יקר.
חשוב לי כן להתייחס לכל האמונות שיש לגבי זה שאם
שבשני אני לא אסבול את זה, אבל אצלו כן.
אז למה אני סובל את זה פה?
כי אני אוהב אותו.
ואז?
ואז כל השלילה מה שיש בו, היא בשבילי, היא לא דוחה אותי.
למה?
עד כדי כך שהיא נעשתה קרובה אליי.
למה?
כי זה שייך לו.
אז מה?
אני נהנה ממנו, בכללות.
בכללות, אבל את זה ספציפית אני לא סובל.
לא. עד כדי כך, זה עניין של הדדיות. כאן יש עניין של הדדיות. אם אני מרגיש את האדם המסור לי, אז כל מה שיש לו אחרי המסירות נפש שלו אליי, זה מכסה. המסירות שלו מכסה. זה דביקות מה שאנחנו קוראים בחומת הקבלה.
עכשיו, מה לגבי כל האמירות האלה שאתה צריך להיות השינוי שאותו אתה רוצה לראות בעולם? זאת אומרת, שאם אתה תשתנה, תעשה שינוי פנימי כלשהו, אז תתחיל לראות את המציאות בצורה שונה.
כן, נכון, נכון, עד כדי כך שאני לא מרגיש בי השני שאני אוהב, אני לא רואה בו פגמים.
איזה שינוי?
כמו שאמא לא רואה פגמים בתינוק שלה, ומישהו אחר אומר, מה יכול להגיד? היא ממש לא רואה. מושלם?
אז איזה שינוי צריך לקרות בנו כדי שנראה את המציאות חיובית, טובה, אוהבת?
אהבה. על כל פשעים תכסה אהבה.
ומה, אם אני נגיד הופך להיות יותר אוהבת, איך זה משנה את המציאות שלי? זה רק משנה את הפרשנות שלי של המציאות?
המציאות משתנה וזהו, העיקר זה התרשמות שלנו. אין לעולם צורה משלו. צורה היא תמיד נרשמת ברצון לקבל שלנו. ולכן אני לא רואה שום דבר אף פעם בצורה אובייקטיבית כמו שזה, כי אין לזה, אין צורה. הצורה היא תמיד ביחס המשותף שלי ושל משהו שאני נמצא עמו במגע.
שאלה אחרונה אני חייב. נגיד שטלי הבוסית שלי בעבודה והיא בלתי נסבלת לעתים. אם כן. זה תמיד אז אני עוזב, אבל לעתים היא בלתי נסבלת. ועכשיו שמעתי מהרב לייטמן איזה שינוי צריך לקרות בי, אהבה. מה זה אומר?
אתה צריך להתעלות מעל הטענות שלך כלפיה, ולראות ש, שטענות שלך הן אישיות, ספציפיות, שבכלל אין להם מקום ביחסים ביניכם, שזה נובע מתוך זה ששני מערכות של הצבים, של ה... פסיכולוגיות, הם במשהו לא יכול להיות משתוות. אבל אתה יכול על ידי או ערכה או אהבה להביא את עצמך למצב שאתה לא תראה בה שום פגם. שום פגם. יש לי נגיד מורה והוא מאוד חכם ומלמד אותי ודואג לי והכל, ובעצמו הוא, אני לא רואה בו פגמים, אבל אם הייתי מסתכל עליו מבחוץ, בעיניים אחרות ראיתי בו מכוער, ו... אתה מבין, זאת אומרת, הכל תלוי בכמה רווח, בכמה אתה קרוב, בכמה הרצון לקבל שלך, הוא נהנה מאותה הדמות החיצונה כביכול, שאתה מצלם ומצייר, ברצון ליהנות שלך.
רב לייטמן, תודה רבה, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, הזמן נגמר, חיים חדשים, תבואו שוב, כל טוב, להתראות.